prêtre. Haute Gimel. הפרק שאנחנו עוסקים בו, סגולה, סגולת ישראל, הקדושה האלוקית שנטועה בישראל, שלא מתחילה מהמעשים, מהלימוד, אלא מהטבע הפנימי, הנשמתי, חלק השם עמו. ויש סגולת הסגולה, כך נאמר בכוזרי, כך הוא קורא סגולת הסגולה, אלה חלק רוח הקודש שיש בישראל. בעלי רוח הקודש, תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם סגולת הסגולה של ישראל. מה העניין הסגולה של ישראל? קרבת השם. הקרבה אל השם, זה מה שמעל הטבע, מעל הבחירה של האדם, יש קדושה שמאירה את החיים של ישראל. ההכרה הזאת, הידיעה הזאת של אלה שקרובים אל השם, מתגלה יותר באלה שמסורים ללימוד תורה. אלה שהחיים שלהם מסביב לתורה, כי הקשר, הדבקות של ריבונו של עולם בישראל, היא נקרא על ידי מתן תורה. אז נאמר, וירד השם על הר סיני. כלומר, השם יורד לקראת ישראל, זה על ידי התורה. נכון שיש השגחה ואהבת השם לישראל עוד לפני התורה מצד הנשמות, אבל מה שניכר בעולם הזה, זה על ידי התורה. מכאן, שאלה שהם דבוקים בתורה, תלמידי חכמים, הם סגולת הסגולה. אז אם יש בישראל סגולה, יש בישראל סגולה, אבל לא תמיד היא ניכרת. הם רואים יהודים שלא רואים עליהם את הטוב האלוקי, את הקדושה, את התארה. בתלמידי חכמים הדברים נגלים הרבה יותר. הם סגולת הסגולה. ומכאן שאם צריך לאהוב כל ישראל ולהתייחס לכל אדם מישראל באהבה ובכבוד, קל וחומר לתלמידי חכמים. כי אם היחס שלנו לישראל הוא לא בגלל המעשים וההתנהגות שלהם שלפעמים היא לא מתוקנת, אלא מצד העניין האלוקי שבהם. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, וכמו שכותב רש"י בסנהדרין, שם קדושתו עליו. גם כשאתה רואה אותו בחוץ מחלל ועובר ומקולקל, עדיין שם קדושתו עליו. אז הקדושה שלו זה לא בא מהמעשים, אנחנו רואים שהמעשים הם לא מתוקנים. הקדושה היא מצד הנפש. אז כשיש תלמיד חכם, הערכה לתלמיד חכם צריכה להיות הרבה יותר. כאן יש קדושת הנפש עם קדושת התורה, שזאת הקדושה היותר שלמה שיש בישראל, שהשם מתחבר עליהם על ידי התורה. אז תלמידי החכמים הם סגולת הסגולה של ישראל. ומכאן שהיחס לתלמידי החכמים צריך להיות הרבה יותר של הערכה ושל כבוד ושל זהירות, הרבה יותר מאשר לכל ישראל. לכל ישראל צריך, אבל אהבה לתלמידי החכמים צריכה להיות יותר גדולה. ועל זה כותב כאן הרב את הדברים הבאים. הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה, שפועלת קדושת התורה בעצמה על ידי מציאותם וריבויים של תלמידי החכמים בישראל. המבזה תלמיד חכם מצד ביטול ערך סגולתה של התורה, הרי הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שאינו מכיר את הוד עצמיותה וסגולתה הפנימית. הוא מבזה חברו בפני תלמיד חכם, הוא כופר בעיקר הסגולה, אף על פי שהוא מודה בתועלת השימושית. אמנם מבזה את תלמיד חכם עצמו, כופר הוא גם כן בערך השימושי שבתורה, וממילא בא גם כן לכפור בערך הסגולי, כי מי שעל כל פנים מודה בערך השימושי, תוכל להתעורר אצלו גם כן הוקרת הסגולה. כמו כן, הקריאה לארון הקודש ארנה, ולבית הכנסת בית עם, מורה על ההכרה בעניינם רק מצד הערך השימושי, ולא מצד הערך הסגולי. ביחס זה הוא המאבד מן הלב את כל היסוד העיקרי של חמדת התורה, ומוריד את עמי הארץ עד הדיוטה התחתונה שלהם. אמנם מלאכי השרת, שהם שכליים עליונים, הם בעיקרם מכירים את כוחו של הערך הסגולי, שאינו נתפס בתפיסה ממשית, על כן הקדמת נעשה לנשמה, היא רז שמלאכי השרת משתמשים בו. בגמרא, בפרק חלק, נזכר שם שאפיקורוס ומבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא. יש רשימה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא, אחרי שנזכר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אחרי זה כתוב אלו שאין להם חלק לעולם הבא. לכאורה זה סתירה מיני ווה. אמרת שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואחרי משפט אחד אתה אומר אלו שאין להם חלק לעולם הבא. מה הכוונה בזה? שנראה לעניות דעתי, שחלק לעולם הבא זה שייכות לקדושה, שייכות לנצח. כל מי שנולד מישראל יש לו שייכות לקדושה. זה שייך לטבע של ישראל. ומכאן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ולפעמים אפשר לאבד את החלק הזה. על ידי דברים חריפים, חמורים מאוד, יש אפשרות שאדם יאבד את זה. לא דברים קלים, לא שאדם עבר איזה עבירה קלה, שכל עבירה היא חמורה, ובורח מן העבירה, אפילו מעבירה קלה, שאתה לא יודע, עבירה גוררת עבירה, אבל בכל זאת זה עדיין לא פוגם בקדושה הפנימית, ביחס, בקשר של אדם ישראל עם עולם הנצח. עדיין הוא נשאר. יש עבירות חמורות שהתורה הזכירה בהן קראת. מה זה קראת? ונכוותה הנפש האם מהמאה. זה אומר שכל העבירות שאין בהן קראת, זה לא קוראת. העבירות האלה הן חותכות את הקשר. הקשר של כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כי הקשר שלנו שעושה אותנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה הקשר עם ריבונו של עולם. והקשר של ריבונו של עולם, השם כשירד לדבר אלינו וכשהוא ברא את ישראל, לא מדובר על כל יחיד ויחיד מישראל, אלא על הכלל של ישראל. וירד השם לעיני כל העם. בכל העם שומעים, רואים את הקולות. נזכר שם בכל הפרשה, כל העם. ונזכר במדרש תנחומה שאם היה חסר אחד מישראל, אפילו עבד, אפילו שפחה, השם לא היה נותן את התורה. זאת אומרת שצריך את הכלל. כמו שבבריאת האדם, עד שהשם לא ברא את כל הגוף של האדם, רמח איברים ושסה גידים, הוא לא נתן בו נשמה. הנשמה באה אחרי שהתשתית שלמה לגמרי. וכך השלמות של כלל ישראל, שכל אחד ואחד נמצא, כל השישים ריבו, אז אחר כך השם נתן תורה. אבל התורה היא מצד הכלל. אז כיוון שהתורה מצד הכלל, אז מי שמאבד את הקשר עם הכלל, הוא מאבד את הקשר עם התורה. מה זה איבוד הקשר מהכלל? זה מה שכתוב, ונחרט מעמיו. ונחרטה הנפש האם מעמיה. איזה עם? על מה, זה שהוא לא יהיה קשור עם עם ישראל, מה זה חשוב? זה חשוב מאוד. כי הקשר עם עם ישראל, הקשר עם הכלל, זה מקור הקשר עם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם שנתן את התורה לכל כלל ישראל, ולא ליחידים. התורה לא ניתנה לא לאברהם, יצחק ויעקב, לא לנוח, לא למתושלח. היו להם הישגים גדולים שהם ידעו את התורה וקיימו אותה. אבל שהשם ירד לתת את התורה, זה רק לכלל ישראל. ומכאן, שמי שמאבד את הקשר עם עם ישראל, הוא בעצם מאבד את הקשר עם ריבונו של עולם. התורה אומרת שלא כל עבירה גורמת לזה, יש 36 איסורי קראת. וזה העניין של איסור קראת. איסור קראת זה איסור חמור שאחריו אי אפשר להמשיך קשר עם ריבונו, עם כלל ישראל. ועדיין גם איסורי קראת לא גורמים לאיבוד החלק לעולם הבא. עדיין נשאר משהו שבכל זאת איזה קשר שמזכה את האדם לעולם הבא, וזה אומר שגם הקראת מעם ישראל הוא לא קראת מוחלט. חוץ מאותם הדברים שכתוב עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, שהם החמורים שבחמורים. ביניהם יש שם אפיקורוס, מי שכופר בקדושת התורה, מי שכופר בתחיית המתים, אז הוא מנותק מכל העניין של הנצח, אדם כזה, זה לא רק איסור פרטי במעשה, אלא בהכרה שלו, אין לו קשר עם עולם הנצח, אז הוא מאבד את הקשר עם זה. אז שם כתוב, אפיקורוס ומי שמבזה תלמיד חכם. הגמרא באה ואומרת ששני סוגים של אפיקורוס. יש אפיקורוס שאומר ברמב״ם, הוא לא מאמין בבורא עולם, שהעולם הוא בטבע, העולם ככה נהיה, יש כוחות בטבע, העולם הוא נצחי, זה אפיקורוס של גויים. אפיקורוס של ישראל, האומר אין תורה מן השמיים. אפילו פרק אחד, פסוק אחד, אמרו משה מפי עצמו, זה בכלל דבר השם בזה. אתה יכול לחשוב שיש כאן דיבור אחד, שזה נאמר על ידי אדם, ויהיה על ידי משה רבנו. זה גדול האדם, מבחר המין האנושי. זה כבר כפירה בתורה. כפירה בתורה זה כפירה בדבר השם מן השמיים. כי חיבור לקדוש ברוך הוא זה רק עם כל התורה, לא חלק מהתורה. אם יש כפירה בחלק מהתורה, זה בעצם כפירה בכל התורה. אז זה אפיקורוס ישראל. יש עוד אפיקורוס שנזכר בגמרא, זה מי שמבזה תלמיד חכם. מי שמדבר על תלמידי חכמים באזות, בחוצפה, בקלקול, זה גדר של אפיקורוס. והגמרא מביאה שיש עוד מדרגה שהיא קרובה לזאת, שזה גם נקרא עיבוד חלק לעולם הבא, מי שמבזה את חברו ליד תלמיד חכם. הוא לא צועק על התלמיד חכם. התלמיד חכם נמצא, ויש לו מריבה עם החבר שלו, והוא רואה את התלמיד חכם, והוא ממשיך לצעוק, וממשיך לבזות, כאילו, אני לא מדבר עם התלמיד חכם, אבל זה לא מפריע לי שהוא נמצא כאן. כשאדם מרגיש שיש קדושה במקום, הוא לא יכול לריב אפילו עם חבר שלו. אם מבזה את חברו בפני תלמיד חכם, זה נורא מאוד, כשחושבים מה זה אומר וכמה צריך להיזהר בזה. כן? מבזה חברו בפני תלמיד חכם הוא בכלל אפיקורוס. והגמרא מביאה שמי שמבזה תלמיד חכם הוא נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ובא הרב ומסביר כאן את הדברים. מה ההבדל בין מבזה תלמיד חכם, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה? הגמרא מביאה מה זה מי שמבזה תלמיד חכם? כגון הנה דאמרה, מי אהנה לן רבנן? מעולם לא שרו לן אורווה, מעולם לא אסרו לן בר יונה. מי צריך תלמידי חכמים? מה צריך? לדעת את המצוות? יש ספרים. אני אפתח את הספר ואני אראה. תלמיד חכם לא יכול להתיר לי את העורב. מה שהתורה אסרה, הוא לא יכול לשנות. מה שהתורה התירה, התורה התירה יונה, הוא לא יכול לאסור. אז מה התלמיד חכם? הוא בסך הכל איזה מין מחשב כזה. לוחצים על הכפתור, הוא יודע, מותר או אסור. אבל אני לא צריך אותו. אני בעצמי אבדוק את הכפתורים ואני אפתח את הספרים ואני לא צריך תלמיד חכם. חז"ל אומרים, זה נקרא מבזה תלמיד חכם. ביזיון תלמיד חכם זה לא כמו שהבנו שהוא צועק לו איזה מילים מגונות, אלא בזה שהוא אומר, אני לא צריך אותך, אני מסתדר לבד, לא צריך רב, לא צריך תלמידי חכמים, אנחנו מסתדרים לבד, אפשר לגייס את כל הבחורים לישיבות, הסתדרו, עם ישראל ימשיך. מי שחושב כך הוא מבזה תלמידי חכמים. תלמיד חכם זה לא ידע, זה הצד הנמוך בתלמיד חכם. הצד העיקרי בתלמיד חכם שהוא מחבר את קדושת ריבונו של עולם, את השכינה לעולם הזה. וזה בלי קשר אם הוא מסביר טוב, אם הוא לא מסביר טוב, אם הוא יודע לפסוק הלכה, לא יודע לפסוק הלכה. יכול להיות שיש תלמידי חכמים שהם למדנים גדולים בשס, אבל לא למדו הרבה פוסקים, לא יודעים לפסוק הלכה. הוא עדיין תלמיד חכם, זה לא פוסל אותו. ומי שמבזה אותו אומר, מה, הוא לא יודע שום הלכה, אני שואל אותו איזה שאלה, הוא לא יודע לענות. נכון, זה לא טוב, תלמיד חכם צריך להיות מומחה ויודע, לא ייתכן שהוא יתקל עם המאה הארצות ולא יודע לענות להם. יכול להיות מזה חילול השם או חילול כבוד התורה, אז זה בעיה שלנו, שאנחנו צריכים לטפל בעצמנו, שצריכים נוסף ללימוד הגמרא, להתאמץ מאוד גם בלימוד ההלכה. לפחות בכל ההלכות המצויות. אבל זה שאומר על תלמיד חכם, מי אהן אלן רבנן, לא צריך תלמידי חכמים, אנחנו נסתדר בלעדיהם, הוא מבזה את הקדושה שיש בתלמידי חכמים. דוגמה לדבר, מה שאנחנו קוראים בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. הוא מסר ליהושע, ברייתא בעירובין, כצד סדר משנה, משה היה יורד, ובא אליו אהרון הכהן, והיה מלמד אותו כל מה שלמד מהקדוש ברוך הוא. יצא אהרון, ישב לימינו של משה, באו אלעזר ואיתמר, והיה משה רבנו שונה פרקו שנית לאלעזר ואיתמר. סיים לשנות להם פרק, ישבו שניהם משני צידיו, באו 70 הזקנים, סנהדרין, משה רבנו חזר ושנה פעם שלישית. סיים ללמד את 70 הזקנים, באו כל ישראל ולימד אותם, וכך שנמצא שאהרון הכהן שמע 4 פעמים תורה מפי משה רבנו. ואז יצא משה רבנו ואהרון הכהן מתחיל ללמד, אבל בעצם לא כתוב שם שמשה מסר תורה ליהושע. כתוב שם אהרון הכהן, אלעזר ואיתמר, 70 הזקנים, אולי יהושע היה בן 70 הזקנים, אבל למה כתוב שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע? הכוונה בתורה זה לא רק הידע. ידע אפשר להעביר להרבה. אבל יש קדושת התורה. כוח הפסיקה של התורה. היכולת לקבוע את הדרך, את ההנהגה של כלל ישראל. וזה עיקר התורה. זה עיקר הקדושה. ידע יכול להיות שיש הרבה שיודעים. אבל כוח של תורה, שמי שאומר דבר, כך ריבונו של עולם מסכים איתו. וריבונו של עולם נותן את כוח התורה דרכו, זה לא כל אחד. לא כל מי שיודע את כל הגמרא, יש הרבה שיכולים לדעת ולשנן ולחזור, אבל כוח של תורה, כוח של קדושת התורה אין להם. זה יש למיוחדים. וזה לא בא על ידי לימוד לבד. זה לא בא בלימוד מספרים. זה בא על ידי קשר לגדולי הדור הקודם, בסמיכת גדולי הדור הקודם, את אותם התלמידים, והם מעבירים להם את הכוח. הם ממנים אותם, קח לך את יהושע, איש אשר רוח בו, ושמחת ידך עליו, כתוב במשה, וישמוך משה את ידיו עליו, ששמח בשתי ידיים, נתן יותר כוח ממה שהשם ציווה אותו, בכל הכוחות שלו, כל מה שיש לו העביר ליהושע בן נון, ומכאן עבר כוח השליטה בתורה ובהנהגת ישראל ממשה ליהושע. וזה עיקר הגדולה של תלמיד חכם. הכוח שריבונו של עולם מסכים איתו. שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם גדולי תורה, יחד עם תלמידי חכמים. זה לא רק הידע, זה לא רק איזה משהו טכני שכל אחד יכול ללמוד. זה עניין אלוקי. הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל לספר סיפור על החפץ חיים. החפץ חיים היה בעל המשנה ברורה, ידוע שכל דבר שהוא כותב יש לו מקורות, וסיפר שהייתה פעם אספה של תלמידי חכמים, והחפץ חיים דיבר, וקם אחד מהתלמידי החכמים, איזה רב, ושאל את החפץ חיים, הרב, כל מה שאמרת אני יודע מאיפה זה בא, אבל הדבר הזה שאמרת, מאיפה לקחת את זה? איפה זה כתוב? אז החפץ חיים הצביע על הלב ואמר פה זה כתוב. החפץ חיים לא היה בעל גאווה, אבל החפץ חיים ידע שיש דברים שבאים מכוח הקדושה שנותנת לאדם את יכולת ההחלטה לומר כך תעשה. וזה בא מכל התורה, וזה אתה לא תמצא את זה בשורה ובספר ובאיזה ספר הלכה או איזה מקום שמדריכים ואומרים כך תעשה וכך אל תעשה. כוח לתלמיד חכם בשעת משבר, בשעה קשה, בשעת הצורך להגיד זאת הדרך תלכו בה. ומה שהתלמיד חכם אומר זה ריבונו של עולם אומר. וזה העניין הגדול של תלמיד חכם, תלמידי חכמים. זה לא רק הידע. יש גם העניין שתלמיד חכם יודע הרבה, ברוך השם. בקי, בגמרא, בש"ס, בראשונים, אבל יש יותר מזה. יש תלמיד חכם שיש לו כוח של תורה, שיש לו כוח של הנהגה של תורה, והדברים שלו הם דברים שבאים מתוך התורה, וזה דבר יותר יקר מאשר הידע, מאשר הפסיקה. כך נאמר בברכות, היזהרו בתלמיד חכם זקן ששכח תלמודו, ואמר מר לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. רואה, תלמיד חכם שכח את תלמודו, אז הוא כבר לא תלמיד חכם. אז למה צריך להיזהר בכבודו? אנחנו נזהרים בכבודו מפני התורה, כרגע אין תורה. אומרת הגמרא לא, שגם אם הוא שכח תלמודו, עדיין יש כאן תורה. תורה כמו של אדם אילם, שלא יכול לדבר, אבל הוא יכול להיות אדם גדול מאוד, רק הוא לא יכול לדבר. אדם שאין לו עת לכתוב. היו גדולי ישראל שלא חיברו ספרים. והיו אחרים שפחות גדולים מהם וכתבו ספרים. זה לא עושה את מי שכתב ספר יותר גדול ממי שלא כתב. הארי הקדוש כמעט לא כתב שום דבר. רוב הספרים שיש ממנו זה מהתלמיד שלו. רבנו חיים ויטל. לפני הרמה היו גדולי תורה בפולין, שידעו עליהם שכל התורה של פולין באה משם, ואין מהם ספרים. אבל זה לא מוריד בגדולה שלהם. זה לא בגלל שהם לא כתבו ספר, אז יבוא מישהו ויגיד, אני לא מביא אותם בחשבון לפסיקת הלכה. אם ידוע לנו מה דעתם, אני לא יכול להגיד, אני מתעלם מהם כי זה לא כתוב. זה לא חשוב. הגדולה שלהם נמצאת גם אם זה לא כתוב, גם אם זה לא בתוך ספר. זה לא חשוב. גדולת התלמיד חכם היא לא באה מהדיבור ומהפסיקה, אלא מהקדושה שלו שבאה בזכות דבקות בתורה ודבקות ברבותיו של הדור הקודם, שדרכם הוא מתחבר עד מעמד הר סיני, איש מפי איש. והדבר הזה הוא לא נמדד בידע. ולכן גם אם אדם לא מבזה את התלמיד חכם בעצמו, אלא מבזה את חברו במחיצת התלמיד חכם, הוא לא מכיר את סגולת הקודש. כמו שאדם מדבר כשיש ספר תורה פתוח, מדבר בבית כנסת, דיבור של חול, זה הרבה יותר קשה מאשר אם אין ספר תורה. מה זה משנה? אסור לדבר דיבור של חול בבית כנסת. אבל ככל שהקדושה היא יותר גדולה, אז המעשה נמדד יותר בחומרה. כן, כן. חילול שבת, יכול להיות שזה לא נעשה במזיד, אלא או סתם יהודי מחלל שבת מתוך חוסר ידע. אבל מבזה חברו בדרך כלל הוא במצב של מריבה ושל רוגז, אז הוא מבין מה שהוא עושה. אז הוא עושה את הכל בהכרה, והוא רוצה, החבר שלו פגע בו, אז הוא רוצה להחזיר לו. אבל צריך לדעת שכשיש תלמיד חכם, אז הוא נמנע במחיצתו יותר. אבל זה נכון מה שאתה אומר, שיש חומרה יותר למי שמחלל שבת ליד תלמיד חכם, למי שמחלל שבת לא בפני תלמיד חכם. כתוב שמחלל שבת בפרסיה, יש דעה של הרשב"א, שזה בפרסיה אם הוא מוכן לחלל בפני אדם גדול. אם הוא מחלל בפני אדם גדול, הוא מחלל שבת בפרסיה. ואם לא, יש עשרות יהודים, הוא עדיין לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. זה נכון. אבל מבזה, תלמיד חכם זה עוד יותר. מה זה? כן. כן, נכון. כן. רק תגביר את הקול שם. העולם הבא זה המציאות של הנצח, של הקדושה העליונה, שהיא מעל אותם חלקי החומר או חלקים שהם זמניים. יש דברים שהם זמניים, הגוף הוא זמני, החושים הם זמניים, יש עולם שהוא קיים כל הזמן, לא מתבטל אף פעם. זה עולם של נצח, עולם של קודש. ולהיות שייך לקודש אפשר להיות כשיש קדושה. על ידי הקדושה מתחברים אל הקודש. קראת זה מה שנזכר בתורה ונחרטה מהמאה, שיש עבירות מסוימות שחותכות את האדם מהקשר שלו עם עם ישראל. עם ישראל זה לא רק אלה שאנחנו רואים בעולם הזה. אנחנו רואים שיעקב אבינו אומר לבנים שלו, הנני נאסף אל עמי. איזה עם? מי זה העם של יעקב אבינו? היה עם? עם הבנים שלו, אז הוא לא הולך עליהם, הוא נפרד מהם. אז יש אוצר של כלל הנשמות, ששם האוצר הזה הוא מחובר עם ריבונו של עולם. וזה, הכלל הזה, כן, כל יהודי ויהודי מחובר אליו עם המון המון חיבורים. ואיסור קראת יכול לגרום שהחיבור העיקרי של האדם עם כלל הנשמות נחרט. הוא כאילו לא שייך לישראל. זה לא קראת לגמרי. מה? אתם
יודעים
זה הדרך חיים. יכול להיות גם שבקיים בשמאל. כן. אבל הוא פגם באיזה משהו מאוד מאוד יסודי. בנפש החיים כותב שהקדוש ברוך הוא תמיד משאיר אפשרות לתשובה, ולכן הוא לא נותן שהקראת יהיה מוחלט לגמרי. תמיד הוא משאיר את זה חלק, שעל ידי זה אם האדם ישוב בתשובה, אפשר לחדש את הקשר. אבל אם הוא לא ישוב בתשובה, יש סכנה גדולה. זאת גם מציאות קיימת, וזאת גם מציאות שנבנית ומתפתחת כל הזמן. על ידי הלימוד תורה, על ידי המצוות והמעשים טובים. זה גם וגם. יש ארץ ישראל. ארץ ישראל היא קדושה עוד לפני עם ישראל. אנחנו רואים שאברהם אבינו לא רצה להוציא את יצחק מארץ ישראל. אבל כשעם ישראל בא לארץ, אז ארץ ישראל עולה במדרגה. כי אנחנו רואים שכשגלו עשרת השבטים, בטלה קדושת הארץ לעניין תורה מצוות שתלויות בארץ. נכון? יוצא שעם ישראל בארץ מוסיף על קדושת ארץ ישראל. ככל שיש בארץ יותר תורה, יותר יראת שמיים, יותר עבודת השם, הארץ בעצמה, האדמה, המים, האוויר, הכל מתקדש יותר. אף על פי שזה הקדוש גם בלעדינו. גם כשלא היינו בארץ, מבריאת העולם. בהנחל עליון גויים בפרידו בני אדם יצב גבולות עמים מספר בני ישראל. מציון מכלל יופי, אלו ואלו נבראו מציון. כך אומרת הגמרא ביומה. שציון זה היה המקום שהקדוש ברוך הוא בחר השם בציון. לא בגלל ישראל. אבל על ידי שישראל באים לארץ, וקל וחומר כשישראל גם שומרים תורה ולומדים תורה, ומתנהגים על פי מה שראוי, על פי הקדושה בארץ ישראל, לא רק שהם מרוויחים, גם הארץ מרוויחה. הארץ מתקדשת. כמו תלמיד חכם שגר בבית הרבה שנים ולמד שם תורה, כל הקירות מתקדשים. האבנים שהוא דרך עליהם, הכיסא שהוא ישב עליהם. אליהו הנביא, כשעלה לשמיים, נשארה הגלימה שלו, אלישע לקח את הגלימה של אליהו הנביא, וקרא בה את הירדן. זאת אומרת שכשיש קדושה, זה עובר גם לחומר. קל וחומר שמדובר על מקום קדוש. עולם הבא זאת מציאות שקיימת. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות רוחנית, שהיא נקראת עולם הבא. אבל היא מתפתחת והולכת וגדלה ככל שכאן למטה בעולם שלנו, נעשים יותר מצוות, יותר לימוד תורה, זה מרומם את העולם הבא יותר ויותר.
השכר זה המעשה
שלו. שכר של האדם, כל אדם מקבל את מה שהוא עשה. מה שהוא עשה, הוא רואה את זה שם. כל אחד בונה בעצמו את הבית שלו ואת כל החלקים שלו הוא בונה כאן בעולם הזה, הוא בונה שם. כן. הכוונה היא שיש בעם ישראל נתון טבעי של קודש. ישראל מאמינים בני מאמינים. משה רבן אומר, לא יאמינו לי. השם אומר, האמונה אצלם זה בטבע. ישראל קדושים, כך נזכר בגמרא, גם בחולין, גם בנידה. ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, לא בגלל שהם למדו בבית ספר, בגלל שזה בטבע שלהם. בנים של האבות. בנים אתם לשם אלוקיכם. אז בטבע של ישראל יש קדושה. אם יש להם קדושה, אז יש להם חלק לעולם הבא. אבל צריך לדעת שיש מעשים מסוימים שיכולים לאבד את זה. כמו שאדם קיבל ירושה מאבא שלו, ירושה גדולה, ויש בן שמבזבז את הכל. ואחרי כמה שנים אין לו כלום. אבל הוא קיבל. בהתחלה, אם הוא לא היה מקלקל, היה לו את הכל. מספיק שישראל לא יקלקלו, כבר יש להם חלק לעולם הבא. יכולים להוסיף הרבה יותר. תוספות כותב שיש כמה מדרגות. יש חלק לעולם הבא, יש בן עולם הבא, יש מזומן לחיי העולם הבא. בעדרה זוטה כותב רבי שמעון בר יוחאי שהוא יודע שהוא לא יעמוד בדין לפני בדין של מעלה. הוא לא ישאל אף אחד, הוא נכנס והוא בוחר איפה שהוא רוצה לשבת והוא מדבר רק עם הקדוש ברוך הוא. מלאכים הם לא, הוא לא מדבר איתם. אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. כן, אז זה לא כל אחד רבי שמעון ברוך. היהודי שיש לו חלק לעולם הבא, יכול להיות שיש יהודי כמו בעולם הזה, שיש עני ויש מלך. אז גם העני הוא חי, אבל איזה חיים יש לו ואיזה חיים יש למלך. אז חלק לעולם הבא זה החלק המינימלי, שיש לכל יהודי אם הוא לא מקלקל. יש מדרגות גבוהות יותר. בין עולם הבא, מזומן לחיי העולם הבא, בעל הבית בעולם הבא. יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. כמו שמשה רבנו ביקש בהתחלה, כך מובא במדרש, שזה יהיה לבנים שלו, לבנים של אהרון הכהן, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא שנית במשלה נוצר תאנה יאכל פריה. יהושע בן נון לא זז ממשה רבנו, על ידי הדבקות במשה רבנו ושימוש תלמידי החכמים, וגם היה מסור לו. אנחנו רואים את הפלא הזה כשמשה רבנו היה בהר סיני וישראל עשו את העגל, יהושע לא ידע. איך זה שהוא לא ידע? איך זה שהוא לא היה בתוך ישראל? הוא לא רצה להפסיד רגע שמשה רבנו ירד והוא לא יראה אותו. הוא לא יחכה חצי שעה עד שמשה רבנו יבוא לכלל ישראל. הוא נמצא בדרך, במקום הכי קרוב שמותר לו להגיע, והוא עומד ומחכה 40 יום. זה עבודה גדולה. הוא זכה אחר כך שמשה רבנו הוא שמח את שתי ידיו עליו. כן, כן, מתנהג כמו נער ביחס למשה רבנו, וקל לראש ונוח לתשחורת. נראה את הדברים בפנים. הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה. קודם דיברנו על הוקרת ישראל, כעת הוקרת תלמיד חכם, שפועלת קדושת התורה בעצמה על ידי מציאותם וריבויים של תלמידי החכמים בישראל. צריך לדעת שכל תלמיד חכם נוסף בעם ישראל, כל עם ישראל עולה. כל העם עולה, כל הארץ מרוויחה. זה לא רק שלו או בעיר שלו או במקום שלו, כלל ישראל עולה בגדולה בזכות ריבויים של תלמידי החכמים. השתמש בהזדמנות שהבאתי פה אור החיים של שיעור אחר. אני רוצה להקריא לכם מה שיש באור החיים על העניין הזה. וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וכו'. עוד ירמוז באומרו וכי תבוא אל הארץ שלא תהיה הכוונה לתאבון המורגשות, אלא תהיה כוונת הביאה אל הארץ לחיבוב ולחשק הארץ הקדושה אשר בחר השם בה, הר השם שם. ואמר כי אין הכוונת דיבור זה להחליט המניעה מהשתדל ביישוב הארץ. לא שבגלל שאוהבים את הקדושה של הארץ, אז אנחנו לא בונים ולא נוטעים, לא. אלא ונטעתם, הלמדת שמה שיתנה במאמר אל הארץ הוא בבחינת תכלית המחשבה. במחשבה צריך לזכור שהארץ הזאת קדושה. במעשה צריך לבנות וליישב ולנטוע ולשתול. ואולי שרומז ואומרו ונטעתם כל עץ מאכל על בני תורה, שהם נקראים נטעים, כמו שאמר רבי יוסי וכו'. ונקראים גם כן עץ, דכתיב כי מאה עץ ימי עמי. וכמו כן דרשו בזוהר בפסוק לא תשחית את העצה שמדבר באדם בן תורה. ויצב השם שתהיה עיקר הכנסת הארץ לנטוע בה עץ מאכל שהם בני תורה. לבנות בארץ ישראל תלמידי חכמים. זה מקדש את כל ארץ ישראל. כי אווירה של ארץ ישראל מחכים ומתהר הנפש, ונקרא בן תורה עץ מאכל, כי ממנו מזון לנפש. תלמידי חכמים הם מספקים מזון לנפשות של כל ישראל. מכאן העניין של סגולת התלמיד חכם. לא רק הערך המעשי השימושי שהוא עונה ומסביר ומביא שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, אלה הדברים הקטנים. הדבר היסודי זה הסגולה שיש בו. כן, הקדושה שהוא מביא לעולם, לארץ ישראל במיוחד, ולכל העולם. המבזה תלמיד חכם מצד ביטול ערך סגולתה של התורה. מי שלא מבין כמה התורה יקרה, הוא חושב שזה רק הדרכה מעשית. הוא לומד תורה, הוא רוצה לדעת רק השורה האחרונה, מותר או אסור, אין לו זמן לכל הדיונים. הוא רוצה לדעת רק את הסוף. כאילו שהוא קורא סיפור, שיש כאלה שקוראים סיפור, אז הם קוראים את הדף האחרון לדעת מה קרה בסוף. אז תורה זה לא כך. תורה עצם הלימוד זה קדוש. זה לא רק המסקנה הסופית. גם כשאתה לומד דברים שהם לא להלכה בכלל, דברי בית שמאי, זה לא להלכה. אבל יש בזה קדושת התורה לא פחות מבית הלל. הלכה כבית הלל. אבל לימוד תורה, קדושת התורה, המצווה ללמוד תורה, זה גם את אלה שלא נפסקה הלכה כמותם. גם את בית שמאי וגם את רבי אליעזר וכל אותם התנאים שאין הלכה כמותם. יש מצווה ללמוד אותם, יש קדושה גדולה. יש מעלה גדולה כשלומדים הלכות או דברים שהם לא שייכים לנו, לא שייכים, למשל, דבר ששייך לנשים. יכול להגיד, אני לא אישה, למה צריך ללמוד הלכות של נשים? אני כהן, אין לי סיכוי להיות מלך. למה צריך ללמוד הלכות מלכים? זה חיסרון בתורה. כל חלק בתורה הוא קדוש. וכל אחד מישראל צריך ללמוד את כל התורה. הלכות כהנים, לוויים, ישראלים, אנשים, נשים, זקנים, אדם לא צריך ללמוד הלכות של סריס ואילונית, מה זה שייך לנו? צריך ללמוד את זה. כל התורה, כל מה שבתורה זה הכל אלוקי, אין מילה בתורה מיותרת. שמסופר בתורה, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. כותב הרמב״ם, המילים אחות לוטן תמנע, יש בהם קדושה כמו שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אדם בדרך, לא יודע, לא זוכר שום דבר, הוא זוכר את אחות לוטן תמנע. שיחזור על זה אלף פעם. כל שנייה שהוא אומר את זה, הוא לומד תורה. וכל חלק מהתורה, חלקים של האגדתות, החלקים של ההלכה, כל חלק וחלק מהתורה, יש בו קדושה אלוקית. וזאת הנקודה. לא הדבר המעשי השימושי, שבני אדם רוצים, מה יוצא לך מזה? מה אתה מרוויח? מה למדת? זה לא העיקר, אלא עצם הלימוד. כמובן, חשוב גם לדעת, לפסוק הלכה, לדעת, ללמד, להסביר. זה חשוב, כי על ידי זה אנחנו יכולים להעביר את התורה הלאה. אנחנו לא יודעים להסביר ולא יודעים ללמד, לא ירצו ללמוד תורה. אז חשוב שהתורה תהפך להיות גם מעשית, מקובלת, פועלת, אבל שלא נחשוב שזה העיקר. העיקר זה עצם הלימוד. הרבה הרבה נכנסים לישיבה שיודעים מראש שהוא לא מתכונן להיות לא רב ולא מורה ולא רם ולא מלמד. אז בשביל מה אתה לומד בישיבה? הלך תלמד באוניברסיטה, באיזה מקום, יהיה לך מקצוע, חבל על הזמן. טעות, זה הנשמה של הזמן. וזה לא משנה אם אני אהיה רב או לא אהיה רב, זה לא חשוב בכלל. לא חשוב מה יצא לי מזה. הרגע הזה שאני לומד, כרגע הזה אני מפרנס את העולם, אני מוסיף חיות לעולם. אני מוסיף לכל עם ישראל עוז ואומץ ובריאות וברכה גדולה בעולם. כל מה שיש בישראל זה בזכות אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים בלי קשר מה המטרה בסוף, הוא יהיה כך, הוא יהיה כך. זה הדבר הקטן. וזה הוקרת הסגולה של תלמיד חכם. ומי שמבזה תלמיד חכם שאומר, מי אהן אלן רבנו, הוא לא מעליב אותו. הוא רק אומר בינו לבין עצמו, בשביל מה אני צריך את התלמיד חכם? מה הוא מוסיף לי? הוא לא יכול לא לאסור את היונה, לא להתיר את העורב. בסך הכל התלמיד חכם הזה מדקלה מה שכתוב. גם אני אסתכל. אני אצטרך איזה משהו, היום יש גם אינטרנט, נפתח מילה, והנה מה אומר הרב הזה, מה אומר הרב הזה. אני הפוסק. למה אני צריך פוסקים? למה צריך רבנים? נסתדר לבד. ולא יודעים שבלי רב התורה לא פועלת. הרב הוא הכלי, כמו הלב, שהוא הנושא את החיים, הוא נושא את הנפש, ובלי לב הגוף לא יכול להתחבר לנפש. הנפש היא דרך הדם, דרך הלב. כך התורה פועלת דרך תלמידי חכמים. בלי תלמידי חכמים אין תורה. בלי תורה אין קשר עם ריבונו של עולם, אין ברכה, אין חיים. זה הפסד של הכל. לכן מי שמזלזל בתלמיד חכם, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בזה שאומר, בשביל מה יענה לנו רבנן? זה כבר איבד את הקשר שלו עם קדושת התורה. הוא בגדר של אפיקורוס, שאין לו חלק לעולם הבא. כן, וכמה צריך להיזהר, כן? לא לחשוב בצורה כזאת, כן.
יש כל מיני, בכל מיני תמור יש כל מיני, יש רבנים.
כן.
אז איך אפשר להתאחס? בכל זה לא, הרב מאמין יכולים להיות.
אתה רוצה להגיד שיש כל מיני רבנים, כל מיני מדרגות. צריך לדעת שכל התורה קדושה. אפילו תורה של ילד בתלמוד תורה. חז"ל אמרו שהעולם עומד גם על לימוד של ילדים קטנים. וגם אם יש תלמידי חכמים שאנחנו לא פוסקים כמותם, צריך לכבד אותם. התורה שלהם היא תורה, והיא תורה קדושה. וגם בית הלל וגם בית שמאי ובכל הדורות היו שיטות שיטות. צריך לכבד כל אחד. האדם צריך ללכת אחרי רבותיו ולא להיות מבולבל. עשה לך רב. אבל זה לא שבגלל שהרב שלך אתה שומע לא, אז כעת כל הרבנים האחרים לא שווים. חס וחלילה. כן? צריך לדעת שכולם, כל תלמיד חכם, הוא אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא וצדיק גדול. לא תלמיד חכם שהוא תלמיד חכם בזכות פוליטיקה, שמינו אותו והוא לא תלמיד חכם. זה תלמיד חכם שהוא מזלזל בתורה, זה לא תלמיד חכם. תלמיד חכם שמזלזל בתורה בעצמו, שהוא לא שומר, לא נזהר, בצניעות, בתארה, בקדושה, בקשרות, זה לא תלמיד חכם. גם הוא ידע הכל. גם הוא ידע לדקלם והכל. אתה רואה אותו שהוא בעצמו מבזה תלמידי חכמים, או לא נזהר בקשרות, בצניעות. זה הוא ידען, הוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה מי שחי בקדושה. הוא גם דבוק בתורה וגם חי, חיים של קודש. ואז לא משנה אם הוא מהמפלגה הזאת, מהמפלגה הזאת, זה לא חשוב בכלל. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם עושים רצון קונה.